שלום לכל המאזינים. חטא המרגלים היה חטא צפוי מראש, כבר מזמן יציאת מצרים. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. בדיוק חטא המרגלים, בדיוק החטא שאנחנו קוראים עליו בפרשתנו, כבר היה עמד ברקע יציאת מצרים. ברקע יציאת מצרים כבר היה חשש שישראל יחטאו בחטא המרגלים, בדיוק כפי שמתואר בפרשתנו, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. אם ככה, למה מעמידים את הדבר הזה במבחן אצלנו בפרשה, ומה כל כך מתפלאים שהוא קורה, מה שהיה צפוי כבר ביציאת מצרים? מבני ש... אותה פרשה שהזכרנו, פרשת בשלח, שנועדה, שפותחת באותו חטא שאנחנו חוששים ממנו, היא מציעה גם פתרון. היא אמורה לפתור את הבעיה. היא מראה לישראל שהם יכולים לראות מלחמה ולהגיע למצב של נמוגו כל יושבי כנען. הטענה הזאת היא טענה בסיסית, לא טענה, תכף נגיע לטענות. התפיסה הזאת שחטא המרגלים, שקריעת הים נועדה לפתור את חטא המרגלים, היא הועמדה למבחן בפרשתנו ונכשלה. והתברר שישראל, שראו את קריאת הים, וראו ושרו בעצמם שנמוגו כל יושבי כנען, הם כרגע חוששים. וכאן אני מגיע לטענות שטוען משה כלפי הקדוש ברוך הוא. משה טוען בפרשתנו, ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את יושבי את עם הזה מקרבו, ואמרו אל יושבי הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה וכולי, ואמרו כן, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין ועין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה. ומתי את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר. מה הטענה פה? מה החשש שהם יאמרו מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם? בפשטות, הטענה הזאת היא טענה של חילול השם. כמו שבחטא העגל טוען משה שיגידו הגויים וראה הוציאם להרוג אותם וירימו לכלותם על פני האדמה. פה, כאשר שם הנושא היה אהבת השם את ישראל ומשכן ותורה וכולי, אז טענת משה היא במקביל לזה של וראה הוציאם להרוג אותם בערים. פה שהנושא הוא כניסה לארץ, אז גם הטענה היא שמשה אומר, זה חילול השם שיהיה פה, זה שיגידו מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם. אותה הקבלה ידועה גדולה שיש בין חטא העגל לחטא המרגלים, יש גם כאן. חטא העגל בא בעקבות 40 יום שבהם משה למד בהר על המשכן, וחטא המרגלים בא בעקבות 40 יום שהיו ישראל בארץ כדי לרשת את הארץ. בסיומם של אותם 40 יום בחטא העגל, חטאו ישראל בעניין עבודת השם והשכינה. בסיומם של אותם 40 יום שעסקו בארץ ישראל, חטאו ישראל בארץ ישראל. וגם הטענה שטוען, ואחרי זה 13 מידות פה, 13 מידות פה, וגם הטענה שטוען משה, היא מותאמת לעניין. בחטא העגל טוען משה, יגידו וראה הוציאם להרוג אותם בערים, ופה הוא טוען, מבלתי יכולת השם להביאם אל הארץ. כל מקום, גם כאן וגם כאן, טוען משה טענה של אל תהרוג את העם כי יהיה חילול השם, כי מה תעשה לשבחה הגדול, שם בעניין אהבת השם את ישראל, ופה בעניין ארץ ישראל. כאן הטענה היא שאומרו שאין לה השם כוח להילחם. אבל אגב, פרשת עקב כורכת את שני החטאים יחד, ולכן היא גם כורכת את שתי הטענות ביחד. מבלי יכולת השם להביאם אל הארץ, ומשנאתו אותם הוציאם להם איתם במדבר. בכל זאת, הנושא פה הוא ארץ ישראל. הייתי מצפה שהטענה תהיה, יאמרו הגויים, השם שונא את ארץ ישראל. מה זה מבלתי יכולת השם? מסתבר שהנושא פה הוא לאו דווקא ארץ ישראל, זאת אומרת, ודאי שהנושא הוא ארץ ישראל, אבל הדרך לכבוש את ארץ ישראל היא האמונה בכוחו של השם. וזה הנושא שעומד פה בבסיס העניין. ולא סתם מזכיר פה משה את ה... וענך עומד עליהם ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם עמם ובעמוד אש לילה, ששני הדברים האלה, עמוד ענן ועמוד האש, היו מאוד מרכזיים בקריאת הים. וענך עומד עליהם, אותו עמוד ענן שעמד בקריאת הים, וקריאת הים שאמורה הייתה לפתור את בעיית חטא המרגלים מלכתחילה, היא האסטרטגיה הישראלית הבסיסית. האסטרטגיה הישראלית מבוססת על זה שנמוגו כל יושבי כנען, כפי שאמרנו בשירת הים, שהכנענים פוחדים מישראל. ואנחנו, בואו נראה מה קורה כשבסוף כן נכנסים לארץ אחרי 40 שנה. יהושע שלח שני מרגלים, לרגל את יריחו. מה היינו מצפים שישיבו מרגלים כשהם חוזרים לרגל את יריחו? היינו מצפים שהם יספרו לנו על הביצורים של יריחו, על הנשק של יריחו, על הדרך לכבוש את יריחו, על מאיפה אפשר להיכנס ליריחו בקלות. אבל את כל הדברים האלה, לפחות לא מוזכר שהמרגלים מספרים. אגב, המרגלים ששולח יהושע לרגל את יריחו נקראים לכל אורך הדרך מרגלים, שלא כמו התיירים של פרשת השבוע, שהם לא נקראים מרגלים, המילה מרגלים לא מופיעה בפרשת השבוע, ולו פעם אחת, גם לא השורש הזה, נכון שהשורש הזה, וירגלו אותה, מופיע בפרשת דברים, כשמשה מתאר את חטא המרגלים, אבל בפרשתנו אין להם בכלל תפקיד כזה של ריגול. להבדיל מהמרגלים ששולח יהושע לרגל את יריחו כעבור 40 שנה, שהם מלכתחילה מרגלים. אז פרשתנו, יכול להיות שהם יבואו ויגידו ככה, יבואו ויגידו אחרת, יספרו ככה, יספרו אחרת, אין להם תפקיד של ריגול. אותם שני מרגלים ששלח יהושע אל רחב, הם תפקידם הרשמי הוא להיות מרגלים ולהביא מידע מודיעיני. מה המידע המודיעיני שהם מביאים? המידע המודיעיני שהם מביאים זה כי נתן השם בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. זה המידע המודיעיני, בשביל זה שלח יהושע את האנשים ליריחו. מאיפה האנשים האלה למדו וידעו את המידע החשוב הזה? בגלל שרחב אמרה להם. מה רחב אמרה להם? ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ בפניכם. זאת אומרת, זה נשמע כאילו רחב למדה את שירת הים, ויודעת לצטט אותה. והיא מוסיפה, למה נמוגו כל יושבי הארץ? היא מוסיפה, כי שמענו את אשר הוביש את שבט מי ים סוף מפניכם וצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולאוג אשר החרמתם אותם. בסדר, סיחון ואוג, אנחנו מבינים, זה קרה עכשיו, לא לפני 40 שנה, וזה ניצחון צבאי של ישראל, ואני מבין למה זה גורם לאנשי יריחו לפחד. אבל רחב לא מתחילה בזה, היא מתחילה במשהו שהיה לפני 40 שנה, שהים נקרא, וזה נשווי, כאילו מצטטת את שירת הים, את נמוגו כל יושבי כנען, תיפול להם ממטה בפחד בגלל זרוחי דימוק האוויר. והסיבה היה מפני שהוביש השבט, מי ימסו מפניכם. וזה מביא את רחב להכרה בכך שהשם אלוהיכם, הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אפשר אולי לומר שהשם ימלוך לעולם ועד. אבל הרחב מאמינה בכוחו של השם להכניס את ישראל לארץ. וזה גם מה שאומר משה בפרשתנו. עלולים לא להאמין בכוחך להכניס את ישראל לארץ. האפקט של שירת הים החזיק מעמד 40 שנה יפה מאוד. ואת זה מזכיר משה בפרשה, והוא מזכיר את עמוד הענן ועמוד האש שמזכירים לנו את שירת הים. השאלה היא איך בונים, מה בונים על זה ישראל? יהושע תופס את זה לא כקידוש שם שמיים ולא כאיזושהי גבורה שמבוססת על זה שבאמת ישראל יכולים לנצח את הכנענים, בעזרת השם כמובן. יהושע תופס את זה כאסטרטגיה. האסטרטגיה של יהושע מבוססת על כך שהכנענים פוחדים מישראל. אנחנו ננצח את הכנענים לא בכוחנו, אלא בכוח הפחד שלהם. ואת זה יהושע רוצה לשמוע. איך אני יודע? למה אני אומר את זה? בגלל שאני יכול ללמוד את זה ממה שקורה בהמשך הספר. בהמשך הספר, אחרי שישראל נכשלים בניסיון הראשון לכבוש את העי, הוא אומר, מה אומר הררי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסבו עלינו והכרידו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? יהושע, כמו משה בפרשה, תופס שהכישלון הוא פגיעה בשמו הגדול של השם. אבל הוא ממשיך הלאה. הוא אומר שזה לא רק עניין של מה יגידו הגויים. הוא באמת מרגיש אבוד. הוא מרגיש שבלי הפחד של הגויים מישראל, אין לנו סיכוי נגדם. יהושע מבין שאנחנו הולכים להילחם עם הגויים בנשק פסיכולוגי. בזכך שהגויים פוחדים מישראל. ואת זה השם מלמד אותו. זה לא נכון שנמוגו כל שווי כנען זה יתרון פסיכולוגי על הגויים. לא, לא, לא. זה בדיוק העניין כשאתה נכנס לארץ. אתה צריך לדעת להילחם, אין לך יתרון פסיכולוגי. הגויים הולכים להילחם נגדך בכל הכוח. אבל שימו לב, קודם כל שימו לב למה שרחב אמרה. היא לא הסתפקה בכי שמענו את אשר הוביש השם את מי יוסוף מפניכם וצאתכם ממצרים, היא הוסיפה גם, אשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיכרון ולאגו אשר החרמתם אותם. שימו לב, ישראל, המבחן שלכם הוא לא לדעת להיכנס לארץ בצל קריאת הים. המבחן שלכם הוא ללמוד את המסר של קריאת הים יותר לעומק. זה באמת המסר של קריאת הים. המסר הוא שאתם, יש לכם יכולת להילחם. שאתם לא צריכים להירתה בראותכם מלחמה. שאתם לא צריכים לעשות חשבונות של הגויים האלה יותר חזקים מאיתנו ואנחנו לא... אתם צריכים לרשת את הארץ, נקודה. למה? אמונה. תאמינו בקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא ייתן לכם את זה. הטענה של הקדוש ברוך הוא בפרשתנו. אחרי שמשה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר השם, חייאני נאום השם, אם לא כאשר דיברתם באוזניי כן אעשה לכם, וכו', במדבר הזה יפלו בגריכם, והוא אומר, והמלכים והכנעני יושב בעמק, מחר פנו וסבו לכם המדבר דרך ים סוף. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אתם צודקים, קיבלתי את טענתכם, כאשר דיברתם באוזניי כן אעשה לכם, בדיוק מה שאמרתם. ככה גם משה אומר לישראל, אל תעלו כי אין השם בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם, כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ופלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי השם ולא יהיה השם ממכם, כלומר בדיוק מה שאתם אומרים. אם אתם לא מאמינים באמת ריאלית, אין לכם סיכוי. אי אפשר לנצח את הכנעני בלי עזרת השם, כאשר דיברתם כן יהיה. אם אתם אומרים שאי אפשר, אז אי אפשר, כמו שדיברתם באוזניי. אבל, איפה נמצא הצד הפסיכולוגי? לא בזה שהכנענים נמוגו בפני השם, אלא בזה שאתם למדתם את קריאת הים, ולמדתם שיש לכם כוח לנצח. אם אתם רואים את הקדוש ברוך הוא בשטח, קריאת הים לא רק גרמה לזה שהכנענים עכשיו מפחדים מצל שלא קיים. זה דרך אחת לראות את העניין. הדרך שלכם זה להבין שהכנענים מפחדים ממשהו שכן קיים. ובצדק הם מפחדים. אם אתם רואים את זה, אם אתם רואים את יד השם, אתם יכולים להיכנס לארץ ולרשת אותה. אבל אם אתם לא רואים אותה, אתם צודקים, הכנענים באמת יותר פיזית, הכנענים יותר חזקים. והחטא הצפוי הזה, הפתרון שלו, זה אותו שיעור כפול שהיינו צריכים ללמוד בקריאת הים, שלא למדנו. אבל בסופו של דבר למדנו אותו, בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שמה שמלמד את קריאת הים, זה שאנחנו יכולים להיכנס לארץ ולרשת אותה. ואנחנו צריכים לרשת, להיכנס לארץ ולרשת אותה, ואם לא עשינו את זה, אנחנו לא נמצאים בתוך השם ימלוך לעולם ועד. אז זה דרך אחת פשוטה להבין את מה שקרה פה. בעיה של אמונה. אבל צריך להבין שיש פה לא רק בעיה של אמונה. כן, אם כשאדם מחליף את נימוקיו תוך כדי הדיון, זאת אומרת שהוא משקר, או לפחות הנימוקים שלו הם נימוקי שקר. הוא לא באמת מאמין בהם. הוא לא, הנימוק שהוא מעלה זה לא הנימוק. יש לו נימוק אחר שהוא לא רוצה להגיד. כן, אם הוא בא ואומר, באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב היא וזה פריה אפס, כי אז העם היושב בארץ וגם ילידי ענק ראינו שם. איך, מה אני צריך לנתח את המשפט? המשפט אומר בצורה ככה פשוטה, זבת חלב ודבש היא, אבל ילידי ענק ראינו שם. זאת אומרת, מי אומר משפט כזה? אדם שמאוד רוצה להיכנס לארץ, אבל הוא אומר, יש לנו מניעות, זה לא בכוחנו. אבל אם יד אחר כך הוא אומר, הארץ אשר עברנו בה לטורות, הארץ אוכלת יושביה היא, אז מסתבר שלא הגויים שבארץ מפחידים אותו, אלא משהו אחר מפריע לו. כן, ואגב, זה לא הפעם הראשונה וגם לא הפעם השנייה שהאיש הזה רוצה לחזור למצרים. כן, קיצר, אדוני, אנחנו יודעים שאתה רוצה לחזור למצרים. אתה לא רוצה לעלות לארץ ישראל ולהיות עבד להשם, אז תגיד את זה. למה אתה אומר שאז העם, את מי בדיוק אתה מנסה לרמות? התשובה היא, הוא מנסה לרמות את עצמו. כלומר, הוא מאמין בלב שלם שבכלל אין לו שום דבר נגד הארץ, פשוט. אנחנו לא לבד בשטח, אנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, דברים שרואים מפה לא רואים משם, יש אילוצים ביטחוניים. טוב. אילוץ ביטחוני הולך ואילוץ ביטחוני בא והארץ לעולם עומדת. זה, והשאלה הבסיסית היא, מה באמת מניע את האדם? וזה לא דבר שתמיד הוא עצמו, בדרך כלל הוא עצמו לא יודע לענות על השאלה הזאת, הוא בטוח שהוא יודע, אבל הוא לא יודע. הוא צריך לבדוק את עצמו היטב היטב, ואולי הוא ידע. הרבה פעמים מה שמניע את האדם, לצערנו, לבושתנו, זה יצרים, רצון להוכיח לאחרים, רצון למצוא חן בעיני אחרים, עכשיו הוא בטוח שזה בכלל לא זה. הוא בטוח שהוא קיבל את ההחלטה שלו מתוך החלטה שכלית, קרה, הוא גם יודע להסביר מצוין איך. אבל לא צריך לנתח את האידיאולוגיה של אדם לפי הנימוקים שהוא מעלה. זה חיפוש מתחת לפנס. אל תקשיבו לנימוקים שלו, תקשיבו למה שהוא אומר. אז אם נחזור עם זה לפרשתנו, בפרשתנו, גם לא רק בפרשתנו, גם בתקופתנו, יש ויכוח על הארץ. אלה מבקשים להחזיק בה, ואלה מבקשים רק להיפטר ממנה. הנימוקים מתחלפים הרבה פעמים, אבל התוכן נשאר אותו תוכן. וזאת שאלת התוכן. האם אנחנו רוצים את הארץ? והאם אנחנו רוצים את הארץ מפני שאנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו רוצים לברוח מהארץ מפני שאנחנו רוצים לברוח מהקדוש ברוך הוא? כי מפחיד אותנו הרעיון הזה שאנחנו חיים פה בארץ בכוחו של הקדוש ברוך הוא, בגלל שזאת ארצה של הקדוש ברוך הוא. ומזה אנחנו צריכים לחשוש, ואת זה אנחנו צריכים לבדוק, האם מה באמת עומד מאחורי כל הנימוקים הביטחוניים והדמוגרפיים וכו'. כי הנימוקים הביטחוניים והדמוגרפיים מתחלפים כל פעם, גם בפרשתנו. והאם באמת אנחנו מאמינים בכוחו של הקדוש ברוך הוא ובציוויו של הקדוש ברוך הוא? אז על זה אומר משה, יש פה איזושהי התקדמות. סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדיך וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדינה. מה זה? נשמע טענה שאבסורד לטעון אותה. סלחת לנו אתמול, סלחת לנו שלשום, תסלח לנו גם היום. נו, אתה לא מרגיש שאתה מגזים קצת? שואל לו, משה בר אומר, אנחנו בתהליך, אנחנו הולכ... על ידי סליחותיך, אנחנו הולכים ומתרחקים ממצרים. הוא אומר, השם, אתה יודע מה? בסדר, אם ככה סלחתי כדבריך, אבל לא לאנשים האלה. האנשים האלה יאנשו, אבל אנחנו לאט לאט נמשיך את התהליך של להתרחק ממצרים. אז זה העניין. העניין הוא, וזה מה שרוצה ללמד אותנו הפרשה. הפרשה רוצה ללמד אותנו אמונה בקדוש ברוך הוא. ארץ ישראל יכולה להיות לא רק בזכות זה שהגויים פוחדים מהקדוש ברוך הוא, אלא בעיקר בזכות זה שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו לא נאמין בקדוש ברוך הוא ולא נאמין בזה להאמין בקדוש ברוך הוא, זה אומר לרשת את הארץ הזאת, אז גם הפחד של הגויים מהקדוש ברוך הוא ילך ויפחד. וזה המסר. ואת המסר הזה הבינו יהושע וכלב, וזכו להיכנס לארץ, ונזכה גם אנחנו להיות יהושע וכלב. שבת שלום.